חגיגה בערוגה, וכל ידי העיר קיבלו את הספר הזה. הספר הזה בא כהשראה מאותם סיבובים שאני מסתובב בגני הילדים ורואה אותם על תזונה נכונה, שאנחנו נותנים להם ירקות כל בוקר ואוכל בריא, וככה נותנים להם משמעות. וראיתי את הילדים, ישבתי איתם ליד השולחן וקשקשתי איתם. שאלתי את זה, למה אתה לא אוכל מלפפון, ולמה זה אתה לא אוכל עגבניה, ולמה אתה לא אוכל גזר. וסיפרתי להם סיפורים, ותוך כדי סיפור שסיפרתי להם, אמרתי, אני חוזר הביתה וכותב ספר. קיבלתי השראה, וכתבתי, ולשמחתי, בת אחותי היא גם מאיירת. אז הספר נשאר במשפחה, וכתבתי ספר, ואני מעניק היום לספרייה שני ספרים מתנה. אז שיהיה לנו ערב מעניין, ואני מקווה שאני אקבל עוד השראות נוספות, שיהיה לנו עוד סופרים בקריית אונו. הרבה סופרים, הרבה חוכמה. ערב טוב ומהנה.
טוב, אז למי שלא יודע, הפרויקט הזה נקרא סופר בעירו. נורית היא סופרת שגרה אצלנו, אנחנו גאים בזה.
רק 40 שנה.
מה?
רק 40 שנה,
כן.
סופרת
ומאיירת. נכון, אמרתי את זה קודם. זה פרויקט שמתקיים ממש בשבוע הזה בעוד 50 ספריות ברחבי הארץ, ואנחנו לוקחים חלק בפרויקט הארצי הזה. ולפתיחת הערב אני רוצה להזמין את דורית רביניאן.
תודה דורון, תודה רבה לכל מי שהגיע. ולפני שנפתח אני רוצה להזמין את החברים שלי, את המוסיקאית אביגיל רוז, בבקשה. ואת השחקנים, איפה הם השחקנים? השחקנים, עידן אלתרמן ודביר בנדק. ועכשיו שכולנו כאן יושבים, אני שמחה מאוד להזמין את הגברת נורית יובל.
מה אני עושה?
לא יודעת.
אתה מסביר לה.
בבקשה, אביגיל רוז. אני אשיר, שמעתי שכתב ספר ילדים, אז אני אשיר שיר שמדבר על הגעגועים לילדות שלי. גם אני גם קרובה אליכם, אני מגן יהודה במקור. מה אמרת?
שהיום קוראים לזה סביון.
את יכולה לקרוא לזה סביון, אני אקרא לזה גני יהודה. אני נולדתי בגני יהודה. וסבא שלי היה 10 דונם של אבוקדו, אז אני בגני יהודה. אך הגיע יום שבת, נסעתי להורים. הם נסו לירושלים, אך התגעגעתי לאחים, תכננתי מסיבה, או לפחות שיחה קצרה, אך נשארתי עם סנטר וכמה חרוזים. זה לא עוזר, איפה אמא שתתקן לי פה מילה, שאבא יפרגן, שיקלחו אותי שעה, אך רוצה להיות 3, אני כבר בת 20, אז מה עושים? איפה הימים שחזרתי מבית הספר וחיכו לי ההורים ועשו לי עכשיו יש רק הרבה בתים. כך נכנסת למכונית, נוסעת בלי סיבה, ממילא אין לי בית שייתן לי הרגשה של חום ואהבה, מחפשת בינתיים ים שרק יהיה שלי. בבית בתוכי אך רוצה להיות שלוש אני כבר בת עשרים אז מה עושים? שהוא מפחיד אותך. תודה, עידן.
על מנת... למי אני מגיש חשבון?
תודה רבה. תודה רבה, אביגיל. תודה על רוח הגעגוע שהחדרת בנו, ועכשיו היא ככה מסתחררת בחדר. ולאן היא לוקחת אותך? איפה הם הזמנים שאת מצוי הגעגוע שלך?
קשה להגיד געגוע. נקודת התחלה.
נקודת התחלה. את רוצה שאני אספר קצת על נקודת התחלה שלך?
או
שאני אספר על
זה. אני רק רוצה להקדים קודם. האירוע נקרא סופר בעירו, ובספר שמות המילה בעירו היא צונו ובקרוב. והפסוק הוא ושילח את בעירו לראות, לבאר בשדה אחר. ובעירי צוני ובקרי אלה ספריי ורכושי והם באמת נשלחו לשדה אחר. הערה השנייה שאני רוצה לפתוח בה זה שמאוד חבל לי על אסי שלא יכול היה לבוא, ששדרגת את הספרייה שלנו בעשרות מספרים והחזיר את הרע ליושנה. זהו, נחזור לך.
היא חושבת שזה. נורית הזהירה אותי בצהריים שיש לה איזה, לא נגיד פחד, מה פתאום, רעד קהל.
פחד, חולה, חרדה, חרדת עינים.
אז אני מוכנה לשאול אותך שוב בעוד שעה, איך את מרגישה, ונבדוק את הנושא מחדש.
בעוד שעה הכל יהיה יותר טוב.
אני מתוחה, אני מתוחה. עכשיו, לפני שאנחנו באמת מתחילים ובאמת מתגלגלים אחורה בזמן ועוברים בין שירי ילדים וסיפורי ילדים, שירים למבוגרים, ספרים למבוגרים, כל המפעל חיים הזה שנורית יובל העמידה, אני רוצה לברך אתכם שהגעתם לפה היום. אנחנו נמצאים בעיצומו של שבוע הספר, שהוא מזמן לא שבוע, הוא כבר 10 ימים מזה כמה שנים. לפני 3 שנים הוכרז על חודש הקריאה, שהוא מרכז הספר והספריות, מפעיל המון אירועי ספרות, ואני פוגשת המון אנשים כמוכם, גיבורים, שהצליחו לעשות את המעשה הכמעט לא יאמן, וזה להיקרא מהספה ולכבות את הטלוויזיה. אז תודה לכולם ששותפים לנס הזה, שספרים נקראים, ולא רק זה, אנשים אוהבים להיות ביחד ולשמוע על ספרות ולדבר על ספרות. אז תודה רבה לכל השותפים שלנו הערב, שזה קודם כל אתם. תודה. נורית, אני אגיד נורית מעטה. תודה. נורית גדלה בערי ירושלים, בבית בודד בלב שדות חיטה, שהעדיפו ריחות של תבואות ופרחים וקוצים, והשמיעו מנגינות של צרצרים וציקדות. היו אז ציקדות בארץ.
עדיין יש.
זה נראה לי כמו משהו שרק בספרים יש.
כשהעץ הבודד היה בודד פה, אז גם פה היה.
נכון. הרכבת שנסעה אז ממצרים ועד עיראק עברה בדיוק מול החלון שלה, ורוב הנוסעים בה היו חיילים זרים, מפני שהעולם כולו היה אז במלחמה. אימא שלה יצאה במת ירושלמית אסלית, 7 דורות, ואבא שלה היה רופא שעלה מגרמניה. בארץ שלטו אז האנגלים, ועם פרוץ המלחמה, בדיוק כשרק נולדה, אביה התגייס לצבא הבריטי ונשלח להודו. ובני המשפחה נשארו לחכות לו בירושלים. צעצועים לא היו אז, טלוויזיות עוד לא הומצאו, אבל אמא שלה דאגה שתמיד יהיו בבית ספרים, ניירות ועפרונות, כדי שיוכלו היא ואחיה להמציא את הסיפורים שלהם ולצייר אותם. הילדים יצרו עיתון משפחה במכונת הכתיבה של אמא, ואפילו הכינו סרטי צלליות כדי שתהיה להם חוויה של קולנוע. כי בשדה שלהם לא נראה דבר כזה אמיתי. אבא שלך, אני חייבת להתעכב על הנקודה הזאת בתור נקודת פתיחה. את אבא שלך את הכרת רק כשחזר הביתה מהמלחמה, ממלחמת העולם והעצמאות ב-48?
הוא חזר לרגע בסוף 46, ואז התחילו לגייס אותו להמציא את מדינת ישראל ואת צה"ל, והוא שוב נעלם לנו מהעיניים, אנחנו נשארנו בירושלים כל השנים, ואבא היה מושג מאוד היולי. אמא, שהייתה באמת גיבורה אמיתית, שמרה, הייתה נוכחות בבית מפני שעל כיסאו לא יושב זר. הכיסא של אבא אסור היה לשבת. אפילו כשהנושא המכתבים הערבי היה בא עם מכתב מאבא, אז כמובן באמצע השדה אין שכנים, הוא הולך דרך ארוכה בשדה, ואמא כמובן מכניסה אותו ומציעה לו כוס מים, אבל לא על הכיסא של אבא. איש לא הורשה לשבת על הכיסא, אפילו מעט האורחים שאולי הזדמנו אי פעם לשנים ההם. לא הורשו וגם לא ילד.
אני רוצה לתפוס את קצה החוט הזה, כי הרבה פעמים הנוכחות הנעדרת הזאת של האדם הקרוב שאנחנו לא רואים אותו בעיני בשרנו, אלא בעיני רוחנו מגעגוע, הוא יכול לשרת כהשראה. הוא יכול להיות דימוי של השראה, אם רוצים. יכול להיות שאם היית גדלה בבית, את יודעת, אבא, אמא, הכל היה בסדר, היית נולדת, הילדות שלך הייתה מתוקתקת, כמו שאומרים. יכול להיות שהכוח היצירתי הזה לא היה נולד בגיל כל כך מוקדם?
יכול להיות שהייתי נורמלית וזה היה קשה. אבל הנוכחות, אתה לא יודע שחסר לך כשאתה לא יודע את היש. ולא הכרתי את המוסד הזה ולא ידעתי מה הוא אומר. ידעתי דברים אחרים שאחר כך אולי נחזור אליהם במצגת. הבית היה מאוד אידיאולוגי, כמו רוב הבתים בארץ. אנחנו הלכנו לישון, שיר הארס שלנו היה אסור אסור להתייאש, מחר מתחיל מחדש. סיפורי הארס על נושא אהרונסון והמתיישבים בגבעת הדר והחוראים הערבים. ולי היו שתי תהיות גדולות מאוד מילדותי, כי הבית שלנו היה של בעל בית, היינו דיירים אצל בעל בית ערבי, והערבים בכל הסיפורים היו הפורעים והאויבים שצריך לפתור את הבעיה שלהם, אבל בעל הבית היה מאוד נחמד. אז איזה מין ערבי כשזה רע להיות ערבי? והשאלה הרבה יותר גדולה שהציקה לי כל ילדותי המוקדמת, זה היה ברור שצריך לגרש את הבריטים, כי היינו כאמור בית מלא אידיאולוגיה. אמא שלי הייתה לא רק מגדוד מגיני השפה בילדותה, אלא גם לוחמת מחתרות, וברור שצריך לגרש את האנגלים, אבל אמא שלי קצין אנגלי. אז אם יבטלו את האנגלים, יבטלו לי גם את האנגלים. אתם כולכם צוחקים, אני הייתי בחרדה תהומית, חצי מהילדות שלי, שיגרשו את האנגלים, ואז לעולם לא יהיה לי יותר אבא.
בואי נשאר רגע עם הילדה ההיא. בואי רגע נכיר אותה. את לא חושבת שהילדה היא מי שכותבת לימים את הספרים?
בוודאי. ובאמת, המקורות הן תמיד שם, לא רק אצלי, אני חושבת אצל כל האומנים. זה ברור. למשל, שוב, זה במצגת, חבל.
לא, בואי, אני אומרת, אם מה שיש במצגת, אנחנו נפגש במצגת.
אבל זה ברור, בשדה שלנו באמת לא היה כלום, לא היו שכנים. סבא וסבתא לא היו כמעט לאף אחד בדור שלי, אבל לא היו לנו גם דודים, למעט אחד שנמצא פה, בן דוד. ולא היו קרובי משפחה, לא היו שכנים, לא היו חברים. זה אמא עם שני ילדים באמצע איזשהו שדה.
שזו תמונה נהדרת.
זו תמונה נפלאה בדיעבד, כן, כשאתה מתרפק. אבל אז זה היה מאוד בודד, ואנחנו היינו הכי, בעיקר הכי המנוח, היה דבר מלא המצאות. והוא המציא לנו את החיים. אז למשל, המצאנו קולנוע, נורא מצאים משל, אני ידעתי שהמציאו דבר כזה, ובגן היה לנו פנס כסף. אז עשינו סרטי צלליות. אחר כך כתבנו, אמא התפרנסה ממכונת כתיבה, ואנחנו, זה היה הצעצוע. הצעצועים גם כן לא היו לאף אחד בדור שלי. אז המצאנו את עיתון המשפחה, וכתבנו על החדשות בשדה, החצב פורח, והנמלים סוחבות את מה שהן סוחבות. וראיתי מה עשו חיפוש בבית, וכל מה שהיה מאוד חשוב לילד.
והילדה הזאת באותו זמן שמשחקת בפנס קסם, משחקת בקולנוע, בתיאטרון צלליות, היא גם כותבת.
כתבתי מוקדם מאוד, קודם כל בגלל מכונת הכתיבה, שזה היה כלי מפריע. היום כולם צוחקים על רגע, כשאני באה לבתי ספר ואומרת שהתחלתי על מכונת הכתיבה של אמא, אז המורה עוצרת את הכיתה ואומרת, ילדים, אתם יודעים, אז זה מכונת כתיבה. ואז ילד אחד בכל הקריירה שלי צעק, כן, לסבא שלי. אז זה היה כלי מפתיע, שאתה לוחץ על משהו ואיזה זרום דרכה הולכת ועושה סימן על הנייר. וכמובן שלא הייתה ברירה, ידענו לקרוא ולכתוב הרבה הרבה לפני בית ספר, מפני שזה היו הצעצועים, זה מה שהיה. ככה זה היה. ואני העדפתי בובות, אבל הם לא כל כך היו אז.
אז כתבת?
כתבנו ברגע הראשון.
ואמא זייתה את ה...
אמא, מבחינה זו אמא שלי הייתה אדירה. היא עודדה מאוד, וספרים תמיד היו, הספרים הגיעו כשאבי הגיע מגרמניה, הוא הגיע עם מזוודה אחת של כמה סמרטוטים ללבוש, ומזוודה שנייה של ספרים. וזה הציל אותו כשהוא עלה ארצה, מפני שהרי לא היה איפה לחיות, אז הוא פרס את הספרים ועשה לו מזה מיטה, ואחר כך הוא עשה לו מזה דוכן קטן לשים ספל קפה. באיזשהו קטע הוא הלך לקיבוץ, ושם כמובן הוא גר ברפת, אז נורא שמח על הספרים שאפשר לישון עליהם ולאכול עליהם. ואחר כך השתמשנו בספרים בשביל לייבש פרחים מהשדה, ובשביל להגיע את הכיסא, שאני אגיע גם כן לשולחן במכונת הכתיבה. אז תמיד היו שני גטה ושילר, מתחת לשניים שני, שאני אוכל גם לכתוב ולצייר.
גטה ושילי מתחת לתוכס, זה פשוט מעולה לכותב.
צוקי.
זה כנראה קמה על כתיבה טובה.
פנטס.
נכון.
זה מומלץ, אני אעביר את זה בין חבריי.
נכון.
וכן גופי
כמובן, שאף אחד
לא יכול. טוב, אז אני רוצה שאומנם אני מדלגת ככה איזה 20 ומשהו שנה, לשמוע קצת משירי הילדים שלך, אבל מבחינתי, אמנם את מפרסמת אותם בשנות ה-20 שלך, שנות ה-30 שלך?
לא, לא, לא. אני הזה, את היית הפתעת חיי, וזה הרגע להגיד את זה בכל רם, בכולם נוכחים. אני טענתי שלפני גיל 40 הכתיבה שלנו לא בשלה. ועד היום אני לא מפרסמת, אני כבר עברתי את 40 כמובן, אבל אני לא פרסמתי אף פעם שום נייר לפני שהוא שכב 5 שנים במגירה, ואני התקררתי מהתלהבות הכתיבה. ולא ראיתי את הטקסט ביהירות של כותב שחושב שגילה את העולם, אלא זה תמיד 5 שנים, ואז אני מוציאה ורואה אם זה עוד ראוי וזה שווה ואם יש מה לתקן. את השירים לא, האמת היא שפרסמתי, קודם כל לא ידעתי שאני כותבת, זאת אומרת, אני לא התכוונתי להיות סופרת אף פעם, אני לא התכוונתי להיות כלום, אני התכוונתי להיות אימא עם הרבה ילדים, לא בדיוק יצאה, בדיוק הכוונה. אבל אני פשוט עשיתי את זה, כתבתי כבר בכיתה ב' ג' עשיתי שיעורים בחרוזים. לא ידעתי שזה צריך או לא צריך, אבל היה לי מזל גדול שהמחנך בכיתה ב' או ג' העיר לי הרב המחברת ועשה את זה גם כן בחרוזים, ואז הבנתי שזה בסדר, שאני לא משוגעת.
את זוכרת את ההערה?
אני זוכרת, האיש הזה אחר כך נעשה יקיר ירושלים, היה מורה מיוחד במינו. הוא כתב לי, זה היה שיעורים בדקדוק, וסידרתי את כל הפעלים לפי חריזה. ואז הוא כתב לי, חסר הפועל נדוב, הברח מכלובו הדוב. הבנתי שזה מותר, והוא כותב בחרוזים, אז אולי זה בסדר, ואולי אני לא צריכה שישלחו אותי ליועצת שאז עוד לא המציאו אותה. וב-י"א, באמת, עד י"א עברתי דרך הפחדים, שזה היה אסון באמת, כל העסק, כולל בעיקר חשבון, אבל כל השאר. והייתי בטוחה שזה סוף הקריירה שלי, ואז הגיע מורה חדש לספרות, שאחר כך היה ראש החוג לספרות באוניברסיטה.
תודה לך שאת אומרת ספרות.
גרשון שקד.
זהו, גרשון שקד.
או, גרשון שקד.
זהו.
פרופסור שקד.
ממש, ממש. והוא אז פחד מאיתנו מאוד, מפני שאנחנו היינו הגימנסיה כאילו. והוא היה ממעמד סוציו-אקונומי נמוך שפחד מאיתנו מאוד, אבל הוא לא הראה את זה. והוא נתן חיבור בשביל לראות אם יש לו עסק ביום הראשון. ועל החיבור הזה הוא כתב לי, אינני מעז להמליץ לך, אבל אני חושב שזו צריכה להיות דרכך בחיים. ואז הבנתי שמותר לי להיות מי שאני עם כל הצפרדעים והחתולים והציפורים בראש.
בבקשה, אנחנו רוצים לשמוע קצת על הצפרדעים והחתולים והציפורים שיש לך בראש. תנו לנו קצת מזה.
מי קודם? אתה יודע מה? בואו נחליט, בואו רבות.
זה שיר או צריות?
אני מתחיל שיר. אחד אני אחד אתה, דביר, סליחה. שיר מאת דביר. לא, אז אני אתחיל. הארינמל שאכל. מאת נורית יובל. במקרה. הארינמל ברוב עמל חפר גומה באדמה והסתתר עמוק יותר. הנמלה שטילה אז נתקלה, צנחה נפלה ומעדה ונלכדה. ארי נמל, אפור סגלגל, חש בתנועה, וגם ראה שנלכדה לו סעודה. ארי נמל כלל לו חמל, מיד רגם באדמה את הנמלה ההמומה, וחיש ניגש לעבודה, ינק מצץ את לשדה של הנמלה האומללה. הכל לגם, הכל שאב, בצינורות של לסתותיו. כשסבר מן הזלילה, שוב התחפר במחילה, כי אחרי מה שהיה, מגעיל אותו לראות גביע.
מי שגדל בשדה מכיר את כל הנמלים והנמלים
והתולים.
זה נכון?
אבא שלה היה
בשדה ארוכה. זה סבא. סלטונום של בירות. שלי שונה, גם על בעל חיים. סלט קוצים. חמור, אחרי העבודה, חש להכין לו סעודה. סלט בריאות, גדול, טעים, עם ויטמינים טבעיים. גדילן קצוץ, נעצוצים, נהלולים עם זר קוצים. חוכן כנרס, חרחבינה, סרפד טרי מן הגינה, דרדר כיפח מיובש, וכמשונים וחופן קש, ועוד קישט את הזבילה בעקובית גלגל גדולה. גם החמור, כמו כל אחד, אינו אוהב לזלול לבד, והוא הזמין את כל שכניו, חתול וחלב וארנב. הם נענו להזמנה, אך כשראו את המנה, גדילן קצוץ, נעצוצים, נהלולים עם זר קוצים, חוכן כנרס, חרחבינה, סרפד טרי מן הגינה, דרדר כיפח מיובש, וכמשונים, וחופן קש, ועוד קישוט על הזבילה, גם עקובית גלגל גדולה. כלבלב, חתול וארנבון איבדו מיד כל תיאבון. והחמור הנעצב אכל בשקט את קוציו, והתפלא על הקרואים, מה יש? האוכל לא טעים. חרחבינה לא אכלתי. כן?
גדילן?
אבל גדילן אני חושבת שאכלנו במלחמת השחרור, אני לא בטוחה.
גדילן?
אני חושבת.
גדילן.
אבל לפני שהוא מתייבש, העלים שלו אפשר לטחון לקציצות.
זה נשמע משהו שיד השני צריך להכיר. תוסיפו לזה גדילן.
גדילן שלך.
גם אחר חבינה הזכירה לי את הפורגון. זה הניסיון שלי בחיקוי. רוצים עוד אחד?
מדי.
עוד שניים, אחד אני אחד אתה. אדום אדום. מתוך קישטה וצבעי הקשת, שירי צבעים. אדומים אלמוגים, אגב, אלמוגים, אני רשמתי על שזה קובוץ ולא זה, ורבים.
דיברנו על קיבוץ.
היא נולדה בקובוץ. אדומים אלמוגים ופרחי הפרגים, ואדום הוא תמרור עצירה. אדומה אש שורפת, ילדה משתזפת, אדום אלמוגן בשדרה. רעפים אדומים וחמסים נמחמים, אדומה מכונית קבעים. אדומה מרכבה, אדומה אהבה, ואדום הוא הדם בפצעים. אדומה צעקה ונגינת להקה, ואדום הרימון בסוכה. וידה מבוישת וקצת מתרגשת בצבע אדום מסמיקה. אדומה מהומה וכיפה אדומה, ואינדיאנים רוכבים אל הקרב. אדומה הקנאה, אדומה השקיעה בין ארבעים בחוף מערב. אדומה הקביעה והעגבנייה בשוק הכרמל על דוכן. ואדם הששר, איך אפשר, איך אפשר בלי הצבע הזה הצנחן. אני מתנצל שאמרתי בשוק הכרמל, יצאתי אשכנזי. שוק הכרמל, זה
יש איזה משהו, כשמתחילים שירה, אז הכל הופך להיות מילרע.
יש גם מילה, אבל לא
זה יום אחר. תפסת מרובה? לא תפסת.
להקדים, זה מתוך, אני תרגמתי לעברית מדוברת את משלי ברכיה הנקדם, שזה ממשל משלים מהמאה י"ב, שכתב עברית כמובן בימי ספרד. דברים נפלאים, אבל זה לשון מקראית לגמרי שאף אחד היום לא יבין לצערי, והיה לי מאוד מאוד חשוב להביא אותה לנוער. אז חוץ מהכתיבה שלי חשוב היה לי מאוד להביא קצת חומרי תרבות היום שיהיה. אז יש לי מלאי של תרגום של משלים.
יכול להיות שצריך לעשות לזה עוד ליין לנוער של היום, כי הוא כבר יש לו בבעיה עם זה.
נשמע, תראה נשמע.
יצא ספר שלם של המשלים האלה שלנו.
נפלא.
משלי שואלים.
אז משלים זה ליין נפרד.
אז אמרנו, תפסת מרובה, לא תפסת. כלבלב אחד, בעין רואה, חטף מן המטבח חריץ גבינה אחד נאה, טעים ומשובח. הוא רץ מצעדים קלים למצוא פינה טובה שבה יוכל בעין מחלים לסעוד את הקיבה. גשרון נטוי על מדמנה חצה אותו כלבלב, וכשבפיו הגבינה במים שם עיניו. כשהמים הם צלולים, טומנים הם הפתעה. הכל נשקף בם להפליא, ממש כמו במראה. את גבינתו הוא דמות דיוקנה, רעה וגם חמד. שני חריצי גבינה אמנם טובים מן האחד. פער אז פיהו לברכה, גם את הדמות לבלוע, והגבינה אשר אחז נפלה מתוך הלוע. וכך קרה שכל שללו צלל לתוך המים, והוא נשאר בעמלו כריח מן השתיים. את הנמשל כדאי ללמוד ולא להתבייש. מי שעובר על לא תחמוד, מפסיד גם מה שיש.
אני חייבת להבין, למי הייתה את העברית המשובחה הזאת שאת ינקת ממנה?
אמא שלי, זה היה דבר, היא הייתה בגדוד מגיני השפה העברית, בילדותה. יש לי על זה שיר יפה מאוד באחד הספרים. היא ידעה את כל רבדי השפה, מקראית ומשנאית ותלמודית ובזמננו, והיא ליהטתה בה. ולמזלי הטוב, אני פשוט לא הייתי צריכה ללמוד. זה ככה נולדנו, לטוב זה נולדנו. ולכן הייתי תלמידה הכי רעה בכל המקצועות, כולל בדקדוק, אבל פשוט הייתה לי העברית הנכונה מהבית. ואבא שלי, שהגיע הביתה אחרי, כשעלה ארצה, הוא היה יקש שבקושי ידע ממשפחה מאוד מתבוללת, לא ידע עברית, לא ידע בכלל מה זה יהודי, וכשהוא הגיע ארצה, כבר על האונייה למד עברית, ואני לא שמעתי גרמנית מעולם בכל ימי ילדותי בבית, והוא דיבר עברית פשוט יוצאת מהכלל, אחרת אמא הייתה הורגת אותו. והיא פשוט מילאה אותו, וכשהייתי שואלת אותו מאין וזה, הוא היה עונה לי, אין אני אלא בדעת. אז זה היה כפרוץ הזה, שהעברית שלו הייתה פשוט למופת, וכל התעודות הרפואיות שהוא הוציא על כל החולים היו פשוט בכל המשרדים שזה הגיע אליהם, אחר כך היו יושבים להשתומם. אז כנראה קישורי שפה יש לנו בגנים.
אנחנו בשבוע שעבר התכנסנו בקפה ניס, לא רחוק מכאן, ואירחנו את הדוקטור אבשלום קור, אולי מישהו היה פה, אז איזה כיף היה, ממש, אני חושבת שדוקטור אבשלום קור היה מאוד נהנה לשמוע את הגברת
נכון.
ואני יודעת מה, אני אשאל אותך את השאלה ששאלתי אותו, מה בעברית דהיום מטריף אותך?
הכל?
מה זה מטריף אותי? קודם כל הכזה
כאילו.
יש שפה עשירה למופת. למה כזה כאילו לרדת? תדעו כבר שאלה מקייקת. והדבר השני זה השמונה עשרה. או שמונה עשרה או שמונה עשר. מאיפה הבאתם את השמונה עשרה? זה פשוט כואב לי ואוזן.
נכון, צורם.
זה עושה מחור מאור הטוב. ובכלל ההתבטאות היא דלה, השפה היא דלה, זה פייסבוק. וזה מטריף אותי כי זה חבל, כי אם אתה לא מדויק בביטויים שלך, אתה לא עובר נכון את זולתך, וכשאתה לא עובר נכון את זולתך, אתה מפליק לסתירת לחי, וזה נגמר במקום. צריך לדעת להתבטא כדי לחיות. ויש, המציאו, זה לא שאין וצריך להמציא מההתחלה. יש לנו הצרות. אז זה פשוט מוציא אותי מהכלים באמת.
אמת.
אז את מתבשמת מהעברית, את נהנית ממנה הנאה שהיא מעבר לביטוי. יש איזה מרגישים שהשפה שלך היא, את מתפלשת בה, את מתמוגגת ממנה.
כי לכל מילה יש מטען והוא מאוד מדויק ובאמת צריך להפריד, אבל המולים לא מרשים לי. אני מביאה כתב יד ואומר לי מול לך, תראי, במשפט אחד את כתבת גם שמיים וגם רקיע. הילדים לא יבינו. אמרתי, סליחה, אבל כל היופי בשפות השמיות זה המילים הנרדפות שלהם. אז הוא אומר, כן, טוב, בסדר, אז מה?
נו, אז... אז זה הרמה.
אבל גמרתי להתרגז, בגיל מסוים החלטתי שאני גומרת להתרגז. חבל על הזמן. חבל על הזמן במובן
המקורי. ספרי ילדות שאת קראת בילדותך, ספרי ילדות שליוו אותך בבגרותך ושימשו לך השראה, המודלים שלך, למי עד היום? אפשר להגיד שאת נושאת עיניים? אני אוהבת לשאת עיניים.
אני לא יודעת לענות לך, אני חושבת שאל חוויית הקריאה קראנו הרי הכול. אפילו שזה היה בפון 9 עם רווח בין השורות שאי אפשר להבחין בכלל, והכל היה נמלים. קראנו כל מה שאפשר היה לקרוא, ואם אני נושאת עיניים זה עצם הכיף של חוויית הקריאה. מובן שאריך קסנר היה הכול, כי הוא הרשה לנו, חיינו כל כך אידיאולוגית וכל כך הבאר הראשונה, ואנחנו נקים ומולדת ואימא. והוא יושב לצחוק, הוא יושב לחייך. הוא הביא את דני לים הדרומי והוא לקח את התאומות לאן שהוא לקח, ופתאום היה לי איזה, כאילו יש לגיטימציה גם להיות, לא רק לחצות את הבאר הראשונה, אבל היה ספר אחד שבאמת היה נפלא בעיניי, וזה נקרא ילדי ערב, תרגם אותו מערבית, יוסף מיוחס בשנת 28, אני עוד לא נולדתי אז כמובן, אבל זה היה אגדות התנ״ך ואגדות החליפים בפולקלור הערבי, שזה מאוד מקביל, חליפים לא, אבל אגדות הנביאים מקבילים מאוד לשלנו, וזה היה תרגום יפהפה, ואני, אי אפשר להאמין היום, אבל הייתי הילדה הכי רזה בארץ, וצרכתי המון המון סוכר מפני שהייתי כל הזמן רעבה, וקיבלתי שתי חבילות חלווה ליום, ואז הייתי לוקחת את שתי חבילות החלווה האלה, ואת אגדות החליפים ואגדות הנביאים, פורשת לפינה ואוכלת לאט לאט שלא לאבד אף טיפה מהטעם, לא של המילים ולא של החלבה. אני רק רוצה להזכיר. זהו, אני רוצה, אבל באמת זו הזדמנות לתת ציון יד למישהו. הספר הזה הגיע לביתנו ממשפחה של ידידים שנהרגה בפיצוץ של מלון בן יהודה. ואמא אספה כמה ספרים מהבית שלהם. ואני חושבת שאחרי 65 שנה זו הזדמנות לתת יד לשושו אפוטובסקי, ילד לא רחוק מהשכנים שלנו. אז הספר היה מביתו.
אני ממש הרחתי את השאלה שלי מצויה בתוך התשובה שלך. חשבתי שאת קוראת מחשבות, שאת מבינה שאני מכוונת לשאלה על כוחו של ההומור, על כמה הוא נחמה עמוקה, על כמה שילדים יודעים לזהות הומור ולהעריך הומור, שזה לא שיש הומור של ילדים והומור של מבוגרים.
הומור, יש כל מיני סוגי הומור, יש הומור של חוותה, הסל מתפזר עם כל התפוזים וסבתא מתכופפת, כולם הילדים צוחקים.
מה שנקרא סלפסטיק.
סלפסטיק, אבל שוב, יש רמות של ילדים להעביר, הומור מתוחכם כזה, זה גיל אחר, יש מחקרים שלי באיזה גיל מבינים מה. אבל המקום של הצחוק יש לו לכל ילד מלידתו, כמו שהמקום של הפנטזיה קיים בו. ותפקידו של הסופר או של מי שחשוב לו, להיכנס למקום הזה ולהעלות אותו משם, ולהשתתף, להיכנס אל המקום הזה בילד, ולהוסיף לו מה שאנחנו יודעים להוסיף, כי אנחנו יותר גדולים. גם לפנטזיה וגם לצחוק. ילדים יודעים לצחוק.
נכון.
צחק לא לאזור עליהם את זה.
מלך אמר לי שהילדים שלכם קיבלו הוראה, בני הזוג שלהם לחפש שיהיו...
שיהיה להם חוש הומור.
חוש הומור.
גם כסף זה טוב, אבל חוש הומור. תראו, הומור, אני ערכתי פילון הרבה שנים, והומור היה אחד מאבני הדרך.
פילון, היא ערכה את...
12 שנה.
או,
ילדה את כל
היום. איזה שבוע אני לצבון.
אנחנו ילדי פילון.
אה, שתי
אומרים. וואו, זה לא הומור את עכשיו.
אחד הדברים היה לי חשוב, קלאסיקה ידע, וזה היה לי חשוב מאוד העניין של הומור, כי מתוך ניסיון החיים שלנו, עם הדורות שעברנו וזה, הומור זה כלי עזר חיוני לעבור את החיים, זה צידה לחיים, מפני שזה דורש מבט על. אם אתה מחופר בצרה שנפלה עליך, גם כולנו נפלות צרות בלי הפסקה כמובן, אם אתה מחופר בפנים אתה לא הולך לעלות את זה מזה, אבל אם אתה יכול להעלות את עצמך למעלה ולראות את הסיטואציה יותר רחבה ולחפש איפה זה מגוחך, וזה תמיד יש לזה נקודה מגוחכת. תשבו פעם בבית משפט, אנשים חרב עונם עליהם, אבל אם הנאשם היה מביט מלמעלה ואומר איפה נראה השופט פתאום מטומטם או הקצרנית פתאום, פתאום אתה צוחק ואז השרירים מתרפים ואז אתה יכול לחשוב צלול ואז אתה מוצא מוצא. והחוש ההומור הוא חובה, את זה קיבלתי מאבא שלי, אני לא צריכה, אני לא המצאתי כלום, אבא שלי בחיים הקשים שלו ידע לראות כל צרה שבררה את חיינו איפה היא נורא מגוחכת. זה חוכמה נורא גדולה ואני מציעה לכם להתאמן.
אני חותמת על כל מילה. והכי מגוחכים הם אלה שלא יודעים לצחוק על עצמם.
או, עכשיו אתה שכלל נשכב על הארץ.
אז בואו נשמע משהו מהסיפורים לבני הנעורים. משהו, לפי דעתי, מה, אתם נראים כאילו...
בהלם.
לא,
בהלם.
יש להם כמה, איזה דיאלוג.
אז אני אקדים כמה מילים. נוצת בית החלומות זה באמת ספר על פנטזיה שבו יש עלילה מטורפת כמובן, אבל כל כתיבה של פנטזיה יש לה חוקים הרבה יותר נוקשים. זה לא מספיק שאתה תשתולל בדמיון שלך, זה חסר ערך, אלא אם כן אתה קובע חוקי כתיבה מאוד ברורים וחוקי עלילה מאוד ברורים. הספר הזה מתכוון לצחוק על גיחוכן של כל המלחמות בעולם. וברור מאיפה הבאתי את הנושא הזה, המופרך הזה. אז זה פשוט צחוק על כל מחרחרי המלחמות למיניהם.
כן, אוף.
אוף פרסיז.
אוף פרסיז.
זהו, זה ילד חולמני מאוד שנזכה נסחב לבית ספר כמו שאני נסחבתי, ויש לו חבר דמיוני, ציפור גדולה שלא הייתה ולא נבראה, בשם אוף פרסיז.
אוף פרסיז, זהו, זה, תהיתי בעניין הזה. עכשיו יש, כשיש את האקספוזיציה של אוף פרסיז, מתוך נוצת בית החלומות. ילדים אוהבים ממתקים, אמרה דודה בלה, והכינה לגולש שקית של סוכריות גומי. ילד הונגרי, אגב? עם סיבים? ילדים צריכים לשמוע את מה שאומרים להם, אמרה סבתא, ונפנפה באצבע, זו שאין עליה טבעת עם אבן גדולה. ילדים חייבים להכין שיעורים, אמרה המורה לכל הכיתה, ונתנה להם להכין בבית 25 תרגילי חשבון ארוכים של חיבור וחיסור. גולש רתח, מה זאת אומרת ילדים צריכים, ילדים חייבים, ילדים אוהבים? הנה, הוא בעצמו שייך למחלקת הילדים. הוא שונא שנאת מוות סוכריות גומי, שלא לדבר על תרגילים בחשבון. איפה כתוב שכל הילדים הם אותו דבר? כל ילד הוא ילד לעצמו, ושלא יגידו לו מה הוא אוהב או צריך או חייב. הוא סך את צערו לאוף פרסיס כשהלך דרך הפארק לבית הספר. איתו אפשר היה תמיד לדבר על כל דבר, בתנאי שיהיה בקיצור, מפני שפרסיס היה אוף עסוק. מה אתה אומר על זה? אמר גולש לאוף פרסיס. חושבים שכל הילדים דומים? אני משתגע לדעת מאיזה רגע חדל הילד להיות ילדים, הוא מתחיל להיות פטפטן או צדיק, נמנמן או ספורטאי, באופן אישי ופרטי. אוף פרסיס אמר, בדיוק באותו רגע שהמבוגרים לא מסתכלים, נהיה הילד הוא בעצמו, ויכול להפסיק להשתייך למחלקה הכללית. אני לא חושב שאתה צריך לדאוג, כי אפשר לסדר בקלות את ההסתכלות שלהם. פשוט תעצום את העיניים שלך מבפנים. אין צורך אפילו להגיף את האפאפיים לשם כך. רק להפוך את המבט אל הפנימה שלך ולברוח לשם, ואז אף אחד לא יכול לראות אותך, כי אתה נועל את ההסתכלות מבפנים.
הכל מהחיים, אני לא ממציא שום דבר, רק תרים את מה שקורה לך.
www, מן הסתם זה נכתב.
זה נכתב כשנאלצתי, אוף, זה ארוך, אני אקצר. אני עברתי, צלחנו, הדור שלי צלח את המאה ה-20, צלח את האלף השני, וצלח את המהפכה הטכנולוגית הכי גדולה בהיסטוריה. אני התחלתי כמאיירת, אם אני אתאר לכם איך עבדנו, אז עם הפינצטה והאותיות האלה הקטנות, אז תגידו לי שזה סיפורי סבתא, אני באמת סבתא. ופתאום הגיע המחשב שהייתי כבר כמעט סבתא בעצמי, וכל העבודה המקצועית הייתה צריכה לעבור למחשב. הייתה צריכה איפה לעבור את המכונה הזאת, ובית להתמודד איתה וגימי ללמוד אותה. וגם במחשב עצמו, מאז כבר עברנו 55 גלגולים חדשים ותוכנות חדשות, והישנות כבר לא קיימות וכו' וכו'. המחשב הפתיע אותי, מבחינה טכנית זה היה אסון כמו שיעור בחשבון, אבל מבחינת קונספט זה פשוט היה דבר מקסים, מפני שזה עולם וירטואלי, ובעולם וירטואלי הכל יכול לקרות, אין דבר שלא יכול לקרות. כולם שם, הכל שם, וזה כל כך הפתיע אותי, שכמובן בראתי אתר של העיתון של השדים, אספתי את האגדות המקומיות שלנו, גם עם שלמה המלך שידע את שפת השדים, אם אתם זוכרים, וגם של הערבים הבדואים, ורקחתי מלחמת עולם שמחרחרים השדים, ובהזדמנות זו ניסיתי ללמד את הילדים את כוחה, גם ההרסני וגם החיובי של התקשורת, שידעו לצרוך תקשורת בתבונה. מובן שהשדים מדברים בספר ארמית, כי זה טענו להשתמש בשפה הזאת שוב. אז יש לנו פה, והילד יוראי נכנס לאתר, כמובן בתחפושת, הוא קורא לעצמו חרפושקה, שלא ידעו שהוא ילד, שיחשבו גבושת, וממנים אותו לכתב בעיתון של השדים, ושם הוא מצים את כל העולם ממלחמת עולם נוראה שמתפתחת וכולי, ספר שלם.
תזכירי לי אחר כך לשאול אותך, המוח הקודח.
משהו.
יש את יוראי והשמדיים, נכון? מי הילד? מי יותר רוצה להיות ילד?
והשמדיים, ראש השדים, ואחרי קורבן שלם של חצי העולם, הוא מגיע עד השמדיים, יוראי, וילד הרי יכול לעשות הכל. אז הוא מדבר עם השמדיים, ומוציא אותו מהצרות.
אני בחרתי להיות השמדיים, לא יודע למה. זה זמן רב לא ניהל השמדאי שיחה ידידותית עם מישהו, והדבר מצא חן בעיניו. הוא קיבל את שלהבות האש, נשען לאחוריו, והחרה בכנפו האדירה לעבר כיסא קש.
הבית עומד ליפול עלינו. אתה לא חושש? שאל יוראי למראה שלוות הנפש של השטן.
אל תדאג, הם יחזיקו לפני שיגיעו הנה. נדיר מאוד לראות שד שמסיים את מה שהתחיל.
תראי, אדון השמדי, השדים מוכנים להפסיק להתמרד, אבל הם מבקשים כמה שינויים בצורת השלטון שלך.
5,000 שנה אני נוהג כמנהגי. מה פתאום שאכניס חידושים? ובכלל מי הם שיגידו לי מה לעשות?
הם לא אומרים, הם מבקשים. תראה לך כמה יפה הם יעריכו אותך כשהעיתון יופיע עם כותרת כזו. השמדי מציע חידושים בסדרי השלטון.
אני מציע?
כן, אם כך כתוב בעיתון, סימן שהצעת.
ואיזה חידושים אני עומד לדעתך להציע?
קצת יותר מעורבות. הם טוענים שאתה לא בעניינים. מנותק מצורכי... איך אומרים?
צורכי...
תודה רבה, צורכי העם. הוא מיושן. אגב, איך אומרים זה במקור? כי הילד באמת לא ידע. אין לך מחשב ואתה לא על האינטרנט, ואי אפשר להגיע אליך כשזקוקים לך.
אגיד לך את האמת, ילד. איך קוראים לך?
חרפושקה.
ובכן, חרפושקה. יש בזה משהו. המחשב נכנס לעולם כשהייתי בן למעלה מ-5,000 שנה, ולא הצלחתי להשתלט על זה. התביישתי שיראו שאני עוד כותב לי מתקרות על נייר ועושה חישובים בחשבונייה. אז התחלתי להסתגר ולנתק מגע.
מה הבעיה? כל ילד יכול היום ללמד אותך להפעיל מחשב. זה כל כך פשוט. תאר לך, תהיה לך גישה קלה אל כל מישהו שהוא משהו בעולם. אפילו בלי לפרוס את הכנפיים. תוכל לבקר בכל אתר שתעלה על דעתך מבלי לזוז מהכיסא.
יש בזה משהו, חרפושקה. איפה אוכל למצוא ילד שילך לעזאזל ללמד אותי?
פקש מהילדים של אחת הליליות. הקטנים האלה זריזים, ממש שדים משחת.
יש אשכול את הדבר. אמת, צריך לבוא, לצאת ולבוא בין האנשים. 1,000 שנה כבר לא הופעתי בציבור.
אתה מוכן לצאת עכשיו? כל העם בחוץ ורק מחכים למוצא פיך.
בהחלט, אמר השמדי. אתן להם הופעה שהם לא ישכחו ב-5,000 השנים הבאות. אגב, אני מאוד מודה לך על העצה. אתה יכול לבקש ממני מה שתרצה ואחזיר לך טובה.
יוראי רצה לבקש שהשמדה ימצא לו את לילי, אבל זו בקשה קטנה מדי, וחבל לבזבז את ההזדמנות. לילי הרי נמצאת ברשת הקשר ובאינטרנט. הוא הרהר רגע ואמר לאט לאט, תראה, אדון השמדי, אני מבקש שברגע שתשתלט על המחשב, תפתח תוכנה שמאתרת וירוסים בתוכנות ומחסלת אותם לפני שהם גורמים נזק. הווירוסים בתוכנות היא המצאה של בני שטן בלבד, וצריך להוציא להם את הרעיונות האלה מהראש. מוח אנושי לא היה מעלה בדעתו דבר כזה.
אתה מעז לבקש ממני לתרום תרומה חיובית? לעשות משהו טוב לאנושות? שכחת לפני מי אתה עומד? כאן בחרנו לסיים את זה.
נשאר בבטח. כעת זה... כעת זה תפקע, היא מאוחזרת. To be continued.
זה היה ראשית ראשית ימי המחשב. אני אפילו בעצמי לא תיארתי לעצמי עד איזה חורבן נגיע עם הדבר הזה.
חורבן?
זה נפלאה וגם...
את פוגשת ילדים. בבקשה, אני קראתי להגיד, זה פשוט נפלא וזה גם... כל כך כיף שהגעתי לפה, כאילו, שהכרתי אותך, זה פשוט ממש... לא, באמת, נורא יפה את כותבת. והרלוונטיות, הרלוונטיות שאת עדיין מוכיחה כלפי בני נוער, פוגשת ילדים.
שאני נוער, אם אני...
כן, קצת. את באמת נוער, אמיקאית.
אני התגלגלתי עם סל תרבות ואומנות לעם בבתי הספר במשך 4 שנים. ועכשיו אני קצת בהפסקה.
אבל את יכולה להגיד, לזהות את ההבדלים, את התהליכים, את השינויים בדורות של הילדים שפגש?
וואה, קודם כל אי אפשר בכלל להעביר להם את הדור שלנו. זאת אומרת, אנחנו נשמעים כל כך מופרכים. אם אני מנסה לספר להם על ילדה שגרה בשדה בודד, בלי אח אחד, בלי שכן, זה הכל. בלי מחשב, בלי טלפון, בלי
סמארטפון.
בלי שום דבר. זה בכלל לא עובר. אתה צריך להיות קוסם כדי להעביר אווירה של בדידות בלי לספר את הסיפור האישי שלך. אתה צריך לזקק את המילים כדי לתת תמונה נכונה בלי הסיפור שהם לא יאמינו שקיים. אבל זה ברור שאי אפשר. וברור שעודף הגירויים שלהם הם כל כך מרובי גירויים שאין להם פנאי להטמיע. לנו היה שדה שלם, אנחנו יכולנו במשך חודש לעקוב אחרי אותה נמלה עד החומר שלה ועד הגרעין שלה וזה. זה אין לאף לרוב הילדים. היום אני לא רוצה להגיד לאף. יש להם יותר מדי גירויים ופחות מדי זמן הגות והתמאה.
אין
סדות.
אין מה?
אין סדות.
סדות.
אין סדות.
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 אין סדות בחברה.
אולי יש, אבל גם שם הם רצים אל המחשב או שהם...
יש שדה וירטואלי.
שזה לא אותו דבר, אני אומרת לכם שזה לא...
אני לא יכולה להגיד משהו. אם אפשר בעניין הזה של מחשבות שלי, גם מאז שאני נהייתי אבא, 9 שנים כבר בפזם, ש... תודה. שאני חושב שאבל בסך הכל, כל דור מתרפק על מה שהיה פעם ואומר, טוב, זה לא היה, אבל אני שם לב, גם לי הייתה נטייה כזאת כמובן, אבל אני שם לב שלילדים... עכשיו בדיוק חזרנו משבוע הספר, המונית לפה באה לאסוף אותי משבוע הספר, זה היום היחידי שיכולתי לקחת את הבת שלי שירה. והספרים שהיא קנתה זה אריך קסנר. כלומר, הספרים שאת קראת בגיל שלה, זה הספרים שהיא קוראת והיא בתשע.
אריך קסנר זה תופעה, אבל גם הוא שייך לעולם שעבר, כשהיו קודים חברתיים והיה סדר, והעניים היו עניים, השירים היו השירים, כל המושגים של מעמדות חברתיים לא קיים, והנס קלייפר בעין הזה כבר לא קיים. העולם הרבה יותר פתוח ולא תמיד לטובה, כי אין רספקט לשום דבר. אז זה, אז הוא היה מאוד... כל עניין התרבות עבר לתוצרי צריכה במקום לדבר שנקבע ואתה שואף לעלות אליו. אתה היום צריך להיות מעורב בכל דבר, גם בדלות החומר וגם בפיקאסו, וגם להיות נחשב תרבותי אחד שרואה את הכל וצורך את הכל. בשעה זה לא בדיוק סימן תרבות, אבל זה מה שקרה, וכאן העולם הולך.
זה הריבוי על חשבון העומק.
אני חושבת, אבל יכול להיות שיש להם עומק אחר שאנחנו לא יודעים. יש להם מיומנויות נפלאות, זאת אומרת, אני לא יכולה לפסול את הילדים. ילדים זה תמיד דבר נפלא ויצירתי.
נכון, אני מסכימה, אבל העניין הזה של העומק, זה מזכיר לי משהו שגם דיברנו עליו באותו יום, הדוקטור שלום קור. אני אמרתי מה המושג בשפת היום-יום, בישראלית של היום, שאותי מטריף. הזמנתי אותו להגיד מה מפריע לו, ואני מפריע לי כל העניין הזה שמגנים את החפרנים. מגנים את החפרנות, מעמידים את הכמיהה לעומק, ללמדנות, שקדנות, לבקש את הזהב.
זכנוני, כן.
זה היום כאילו, די לחפור, מה את חופרת? אני חפרנית גאה.
ואליטה זה מילת גדיים בכלל, האליטה הזאת, כן?
האליטה. אז מי שמעוניין להצטרף לאיגוד החפרנים הגאים, אנחנו יכולות להכריז עליו שהוא נפתח היום. אני כאילו, את בחפרנים. אני לא רוצה להודות, אבל אני פעם אחת דיברתי המון עם אנשים, ובאמת, ואז הם אמרו לי, תקשיבי, את באה לנו לא טוב. ואני נעלבתי, תקשיב, הם היו כאלה סטלנים, ואמרו לי, תקשיבי, את באה לנו לא טוב. כי אני דיברתי על הוואי, חפרתי להם על החיים. נתת את הדעת על משהו. באתי להם לא טוב. אז החפרנים באים לא טוב. אביגיל, את באת לנו מאוד טוב היום. אנחנו רוצים לשמוע אותך. בואו, כן.
כבר מאוחר, כולם הולכים, והיא פתאום נראים קצת כמו אחים. ומאוחר אז הם עוזבים, לילה טוב היה נעים, בואי נשאר רק עוד מעט, זוכרת איך היינו רק אני ואת. אתה יפה, כולם עוזבים, לילה טוב היה נעים. יד מורמת מסמנת לחשבון כבר לא שכנות אחזור לבד לילה טוב היה
את הטון, ואנחנו עם המוזיקה הזאת, עם הרוח הזאת, אנחנו יכולים להמשיך בעצם לדבר על זה שאת לא רק מאיירת ספרי ילדים ומתרגמת ספרי ילדים וכותבת ספרי ילדים ומשוררת סופרת לילדים, את גם פתחת מתישהו, את מצאת את הקול שלך, פתחת בקריירה של מספרת למבוגרים, משוררת למבוגרים.
כן.
את גילית את הקול של המבוגרים.
ציפינו.
כמעט אמרה. לא, לא.
האמת היא שתמיד כתבתי, אבל לא ידעתי שזה לגיטימי. זאת אומרת, לא ידעתי שזה נחשב. כאילו, בא לך שיר, אז אתה מוכרח לרשום אותו, כי הוא דופק לך על חדרי הלב וצורח ורוצה לרשום אותו. אתה יכול להיתקע עם האוטו, אתה יכול לכל מיני דברים. הוא צורח.
זה ככה, זה אלים.
זה ככה. שוב, כשהם מתחילים להגיע, אז אני מנסה לנפנף אותם, כי ספר או כתיבה זה, איך אומר בעלי המקצועי, זה מוצר בסופו של דבר. ולכן מוצר מתחיל מחומרי גלם. רק שחומרי הגלם של הכתיבה הם רגשות וחיבוטי נפש. ואם הוא לא דופק מספיק חזק על דלת הלב, אז אני אומרת לו, אתה יודע מה, תעזוב אותי, אין לי כוח. אבל יש דברים, יש שירים שהוא פשוט לא נותן לך. קרה לי פעם, הייתי צריכה דווקא לתרגם שיר לאיזשהו ספר, וזה כל כך שיגע אותי, אבל נזכרתי שאני צריכה לרוץ לירקן כמובן, והירקן קרוב, אז לא צריך לקחת את האוטו, אז אני לא אקח את האוטו. ומיד נכנסתי לאוטו ונסעתי לירקן, אבל מאחר שאני לא חשבתי שאני צריכה את האוטו, אז פתחתי את הדלת, יצאתי באוטו והשארתי אותה פתוחה לירקן, ובא אוטו אחר והוריד את הדלת. כי כששיר מעצבן אותך ואומר, אתה תכתוב אותי עכשיו, אז לא יעזור לך שום דבר. האוטו וה... רק לא הילדים. הילדים זה קודם. אבל כשמשהו באמת צריך להיכתב, אז הוא משגע לך את השכל, זה אין מה לעשות. אחר כך הייתה תקופה שהייתי מלאה רעיונות, אבל צריך ללכת לעבודה, החיים לא נותנים לך כל כך הרבה. אז השתדלתי ברמזורים, להגיע תמיד באור אדום ומהר לישון, אז בעלי הטוב קנה לי טלי, וזה לא הצלחתי, זה כבר היה כמו חשבון, כמו מתמטיקה.
אבל זה משהו שכן טוב בדור שלנו עם הסמארטפון.
לא יכולה.
אתה עושה תיקון מילים כל הזמן.
לא, אבל את יכולה
להגיד. הוא כאילו מחליט בשבילך איזה מילה לבחור.
יש לי דברים טובים בעידן החדש.
לא יכולה, אני צריכה, אני מהדור שלי, וזה, אז זהו, אז כשמשהו באמת רוצה להתקדם, הוא ידחה את הכל, יהיה לו זמן, הוא יצא. וגם לבוגרים, כן, אין מה לעשות.
הנה, בקעו שירים לבוגרים, פתאום שמעת קולות, הרי...
זה לא פתאום, זה לאורך השנים. יש תקופות שאתה פתוח יותר לשירה, גם בקריאה וגם בכתיבה. יש גיל מסוים שאתה ממש יושב שם וכל היום רק קורא שירים ואוסף אותם ומעתיק למחברת. יש גיל שאתה כותב שירים, יש שנים שאתה רץ לעבודה ולירקות וזה ולא כותב שירים, ואחר כך...
אז אף על אחד דלת של אוטו, בגיל הזה?
אז יש לי תקופות, ולאחרונה, שאני פחות בלחץ, אז באמת הם חוזרים.
שירים למבוגרים.
שירים למבוגרים, כן.
בואו נשמע משהו.
יש לנו?
יש לנו.
אני רק בשביל לסיים, לנעול את פרק הילדים, מציע בעקבות הרעיון של השדה שכבר איננו, בראש העיר, זה הוצאה לראש העיר, לקיים פארק אחד שהוא פארק של פעם.
אוי, פארק של פעם.
פארק של פעם, אפשר לקרוא לו ככה.
יש
לכם? מה, ביצה קטנה ושדה חושה, לא מגונן, לא.
יש לנו בפסדי התונות חושה, שבפי פעם, שבוסתה שישית יצא ארץ ישראל.
איזה יופי.
ויש הגן הבוטני על יד שטרן.
נכון.
כי אני הולך עם הילדה שלי ואני רואה כל מיני פארקים לגינון ומאוד מאוד מעוצבים ומגוננים והמון דשא ומתקני כושר בפארקים, אבל ביצה, אני מחפש ביצה כמו שאני יודע לפי, ואין. אז יש לי אדון, זה בסדר.
יש לי
ביצה.
אני
רוצה
ביצה.
אני רוצה לאסוף ראשנים.
ילדים שלצנוברים יש קליפה בכלל.
כי אתה חיפאי, זה מזכיר את עצמו.
ואיך מוצאים צנוברים מתוך האצטרובל? לא, אבל אתה דיברת על לדפוק את הצנוברים עצמם.
קודם הייתי עושה את זה, ואז הולכת את זה. מה, הם אוכלים את זה ככה?
אני... פיניונס. פיניונס. פיניונס,
נכון.
טוב, פתחתי דיון ארוך, אני אומר. עושים את טורקיה. רוח חיים. אספתי סגול של איריס, ומור להקת מרקיסים, והמיית זבובונים של קיץ, משדות ילדותי הכמוסים. מזגתי גוני מג'נטה, מברי בלבלון בחוט, עוקצים של דרדר וחוט טייל, יבבות של תנים ורוחות. לשתי הכל ביחד, זלפתי גם עגל שחקים, בתוך הגיגית של סבתא, שלא בזזו הטורקים. הוספתי אל ברק הנחושת, זהב עתיק ממחמן, זה פז שעונו של אבא, שנמלט על נפשו בזמן. מסכתי אל התערובת את כל ריצודי הזריחה, שאיטיז יעלום מטבעת על אצבע של אימי המנוחה. גבלתי לי תערובת קולות וריחות וצבעים, גם אם מאפר נבראתי, אלה נפחו בחיים.
דביר נתן לי אחד.
תגידי משהו על זה.
שזה באמת הסיפור, אחרי אתם כבר שמעתם את הפרטים, אז זה באמת הסיפור, זה מה ש... זה משני, מה שנשאר מזיכרונות ילדותי, הצמחים, השדה, הטבעה, הקשרון של אבא. ועוד מעט קונה הירושות ייקח את כל זה, את כל סביבת, זאת הייתה סביבת המחיה, המילים היו סביבת מחיה וה...
העברית הזאת, את לא כותבת גם על ההווה, על הדברים הטובים בהווה קצת?
אני כותבת כל מה
שאני... לא, כי זה מלחיץ, כי מה אם, כאילו, כי לנו לא אין את זה, אז מה?
ההווה שלי הוא בגיל אחר משלך, לצערי הרב. וההווה שלי, אני לא יודעת אם יש פה שיר מתאים. ההווה שלי מביט כבר אחורה שוב פעם בשיר הזה שאת מחזקה כנראה.
שלי,
תכף
אני
יש לי שיר.
אני
אורחת, אני לא אומרת
כלום. שירו בטח. טוב, זה הייתי קול. דביר ביקש שאני, אני לא עברתי על זה קודם, אז אני
מקווה ש... תעשה שיעורים בבית.
אני בטוח, לא, אני אוהב דרך אונליין לעשות את זה. הייתי מעיין, המים התפרצו בי. פכפכתי עם הנימפות היפות אשר התרחצו בי. הייתי חול מדבר, שרקתי עם שרקייה. הייתי טלאי שחקים, פיסה מן הרקיע. הייתי עד ענן, טיפת מטה רוחפת. הייתי הוריקן, סופת עזוז נושפת. הייתי צל אפור, פרוס בנמנומו. הייתי חי קדומים, שלא ידע את שמו. תבל וכל טבעה עברה בתוך ליבי. אני הייתי בא, יד קול הנפיחה בי. עכשיו אני בשר ודם לזמן בלתי ידוע. כל דמויותיי אשר מאז הולמות בי געגוע. כשמתחלפים בי צבעיהן, אני חוזרת ולובשת את כל מזגי רוחן, את כל צבעי הקשת. את כל קריאות טבען, כל הגה ישותן, את כל תנועות גוון, כל תא הכי קטן, קולן נשמע, ריחן הולך בלהט לא קובה, אשא אותן איתי גם לגלגול הבא.
אני בדרך לשלב הבא.
לא, שתהיה, אנחנו שומעים פה כך הרבה מוזיקליות, זה לא רק הטקסט, זה לא רק המילים, זה לא רק התמונות, זה קולנועי וזה מוזיקלי, זה חי.
זה אנחנו, בני אדם.
יש לנו את כל זה, זה הפלא.
יש.
ואת יודעת להתפעם.
כן, אני יודעת להתפעם. אני לא כך יודעת לעשות הרימום, אבל להתפעם.
זהו, הכוח להתפעל ולהתפעם ולהשתאות. אני חושבת שזה בין השאר הכוח של הילד שבתוכנו שכותב.
בדיוק זה, וזה המקום של הילד, שהוא עוד סקרן, הכל חדש לו, הבריאה, מופיעת ג'ירפה, זה סוס שוועדה עבדה עליו. אם יש דבר כזה, יכול להיות הכל. והסקרנות והגילוי של הדברים הוא באמת חטבת הילד. ומי שזה נשאר בו, אז יש לו אז מזל.
אז מזלך. יאללה, בואו נברך על זה.
נברך.
קצת.
לא, רציתי להגיד שהשתמשת פה במילה, היה פעם תוכנית, אולי יש לך עדיין סטודיו למשחק, שהם מראיינים שחקנים. אז יש שם משהו נורא יפה, הוא מבקש לבקש. מכל אדם שמתראיין אצלו, לבחור את המילה האהובה עליו. אני מת על זה.
ברנר פיבוד, מחכה לסוף הערב.
יש לה את השאלות האלה.
לא, לא רגע, מה רציתי? לא רציתי לבקש ממנה.
את המילה שלך?
כן.
את המשחק שלך. כשנעשה לנו תכפות את הלנת.
לא, אז רציתי רק להגיד שהמילה האהובה עליי זה פכפוך. אז השתמשת, כן.
זה באמת מילה.
זה מילה אהובה, אז השתמשת בה.
זה מילה נדרת. מבחירה טובה מאוד. מה שלך? שלי לנמנם.
אני כבר אוהבת אותך.
ניר, חייבים את המילה שלך. איך? את האהובה עליך ביותר?
אני אמשיך לחשוב על זה.
טוב. לא ארי נמל, ארי נמל.
שיר רווה, בת חורין.
אה, אוי, זה אני אוהב.
נכון? ידעתי. כל כך קשה להיות פשוט, כל כך כובל ליטול רשות, כל כך קשובה היא החרשות, תבולה שלווה בהתרגשות, יפה למצוא שקיפות בבוץ, ניתן לחוש רכות בקוץ, ראוי ללכת בריחוף או להאט גם אם דחוף. אפשר לקחת בנתינה, אפשר לצור גם מנגינה, אפשר לשמוע ציורים, ללוש פסלים מהרהורים. יש זכות חיבור אל התלישות, לברות תבונה מן הטיפשות,
כהה יכול להיות בהיר. סוד הבחירה אינו נהיר. אם לאמץ ואם לבעוט, מותר לרצות. מותר לטעות.
אני אשפים בלטעות, לכן השיר.
אפשר לשאול איפה השיר הזה?
במגירה השמאלית, השנייה מלמעלה.
באתר אינטרנט.
באתר, נכון, הוא המנהל. באתר זה ישנו, כן.
אנחנו לא יודעים
יותר. כן, גם שירי הצבעים שם.
אחר כך נגיד לכם
קצת. כן, ניתן לך.
הגשתי, נכון.
הנה, יתרון של המחשב, למשל.
הנה, תשובה בשבילה.
הייתי מתה להוציא ספר שירים, אבל זה כבר היום.
אנחנו נפנה עכשיו את הבמה בשביל לתת למחשב לומר את דברו. אנחנו נראה מצגת קצרה, ובכך נעבור לחלק האחרון של הערב, שדן...
יש שאלות פיבור?
לא, לא, פיבור זה בסוף, אנחנו נראה מצגת של 10 דקות שמקדמת את חיים של נייר, הרומן מבוגרים שאת יודעת שהוא אוטוביוגרפי.
אוטוביוגרפי.
אוטוביוגרפי, מפני שהזיכרון מתעתע, ואני כתבתי, התבססתי על מכתבים של אבי במשך כל השנים שהיו מסמך סוציו-היסטורי נדיר בטבעו, גם על תולדות הרפואה בארץ, גם על תולדות עליית היקים, וגם על חייל יהודי בחרטל טיזי, אי שם בהודו, שכותב מהאוהל, מהחצי אוהל שברשותו, במשך שנים, 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 אין לו עברית שם, אין לו אף אחד, סיפור מאוד מרתק, ואני שמתי את המכתבים שלו, ובכל מכתב שהיה משפט שגירה את דמיוני, כתבתי מיד את סיפור המשפחה בירושלים באותו זמן, כדי לברוא, הרי אנחנו לא כותבים מה שאנחנו יודעים, אנחנו כותבים מה שאנחנו רוצים לדעת. ואני כל חיי רציתי לדעת מה היה הוא שם כשאנחנו היינו פה, ומי הייתי בעצם אני שם בשדה הבודד, כשגדלתי והתחלתי לשאול שאלות, כמובן לא נותר איש שיכול לענות. ונסמכתי על דמיוני, ודמיון של ילד זה דבר שאי אפשר לסמוך עליו. אז יש רוח הדברים, לא היה לי מי להשוות בקשר לעובדות, למי לשמוע את הצד השני ואיך זה היה באמת. אבל זה כל הדור שלנו בקטע הזה, לכן בטח תבינו, המצגת פשוט נותנת שוב את כל מה שדיברנו בתמציתיות.
אני תמיד אסתיר למישהו, מה לעשות?
בדיוק מול המצב.
אז נהיה.
זה קדימה?
עכשיו בסדר. לא
מסתירה לו? זה קדימה. ואם אני אתבלבל, אני אצעק.
אני אגיד לך.
תגיד זה לי.
אז בדיוק דיברנו. רואים חלק מחברותיי כבר מכירים את זה, אבל בגילנו שוכחים קצת. אז הם יראו עוד פעם. זאת כריכת הספר חיים של נייר, וזאת הסופרת הידועה, ואיך זה נולד בראש שלה. קודם כל, מפני שאני דור שביעי ירושלמית מצד אימא, וגם זה סיפור שנמצא בספר, וזאת ירושלים שציירתי. שנית, בגלל הגורמים המשפיעים שהיו ברקע, בני המשפחה שנולדתי לתוכה. את כל הדמויות האלה אתם לא מכירים, וגם אני לא הכרתי, למעט אחי. איפה זה פה? פירוט קצר, הרב סבתות, חנה מירושלים וג'ני מבינה, תסתכלו את הגברות האלה, וזה חיבור שרק ההיסטוריה היהודית יכולה להמציא, כי בדור ההוא הדברים האלה לא התחברו בשום אופן. הדור הבא שאחריהם, הסבים והסבתות משני הצדדים, אלה לילי ולודוויג מברלין ורחל וישראל מירושלים. כאמור, לא זכיתי להכיר איש מהם, לרוב בני הדור שלי לא היו סבים וסבתות. ככה נראה סבא וסבתא מברלין כשהיו צעירים. סבא שרת כרופא מנתח במלחמת העולם הראשונה, והסבתא...
אשתו שם את היפה.
היא הייתה יפהפייה ונאית מטריפה, עם כל ה...
בשמחה?
אה, בשמחה?
זה כבר מסובך. איפה פה?
לא. סליחה,
טוב, לא חשוב. היא באמת הייתה יפה.
ככה נראו כשהיו צריכים את היפהפייה וינאית המוזכרת באחד מספרי תולדות וינה אפילו. עכשיו הולכים ככה. והוא היה מלחמת העולם, והוא הקים בית חולים כירורגי פרטי במרכז ברלין, תמי שנמצאת פה כבר הייתה שם. החיים היו מאוד יפים, המשרתים צחצחו את כלי הכסף, עד שהיטלר עלה לשלטון הם חיו ברמה מאוד מאוד גבוהה. אבא היה רופא, בנו שהיה אמור לרשת את בית החולים הזה, עם עליית היטלר הוא הבין לאן הוא שייך ועלה ארצה. אמא הייתה בחורה גזעית, אמרתי חברת מחתרת, פעילה לגדוד מגיני השפה ואישה חזקה מעין כמוה, לפעמים יותר מדי, בתור ילד זה היה קצת קשה. בארץ לא הייתה פרנסה לרופאים, בשום אופן, וודאי לא על היקים. וכשאני נולדתי, אבא, אחרי סיפור, דרך אגב, שלא נמצא פה, הוא היה נשלח על ידי חנקין להקים שירות רפואי לבדואים בבאר שבע, כי חנקין התכוון לקנות שם אדמות ורצה יחסים עם הבדואים, וזה פרק מאוד מעניין בספר. בארץ לא הייתה פרנסה לרופאים, כשנולדתי אבא התגייס לצבא הבריטי ושירת בסוריה, לבנון והודו. ולמשך שנים ארוכות נשארו לבדם בבית אמא ושני ילדים. אחי הגדול שהיה באמת כל עולמי. גרנו, כמו שאמרתי, בבדידות רבה, בבית קטן, בתוך שדה גדול, זה באמת הבית. על הגג רואים את הגרביים שלי ואת הגופייה של אחי. והחתול, חבריי החתולים מפח הזבל, ושדה חיטה ענק, נרקיסים ואיריסים, כמו שאמרנו בשיר הזה. אני הייתי ילדה קטנה עם המון דמיון. המצאתי לי חברים, אחד מהם למשל. המצאתי אגדות שבהם אני נסיכת הים הקסומה, למרות שאף פעם לא ראיתי ים בגיל ההוא כמובן. יש לי ספר שלם מזה. המצאתי בדמיון את בובה אילו. שנקראה כך כי אילו הייתה לי בובה, ככה אולי היא הייתה נראית. נורא רציתי בובה, אבל זה היה סיפור קשה. הייתי ילדה מפוחדת, אל תשכחו היותנים והקרבים ונחשים, זה לא, החיים היו אחרים. והייתי ילדה נורא מפוחדת ופגשתי כל מיני מפלצות. ודיברתי על הקיר מעל המזנון, היו סבא וסבתא היקים. ואני דיברתי על התמונות שלהם שלא הכרתי וסיפרתי להם שאני הנכדה שלהם וגם זה בספר שלי. כמובן שידעתי שהם לא מבינים עברית אבל, לא, אבל זה לא היה חשוב. אבל בעיקר ניסיתי לדמיין את אבא שלי ששרת בצבא הבריטי מעבר לים כמעט מיום שנולדתי. כל מה שידעתי עליו היו האגרות האלה שהגיעו מפעם לפעם בידי הדבר הערבי עם האופניים ואנחנו קראנו לו דבר דבור על אופניו. היו אגרות אוויר בכתב יד שאין לטעות בו. לפעמים הוא הוסיף גם ברכות לילדים שלו. לכל חג וגם לגן הוא כתב מכתב ואני ניסיתי לנחש מה זה הדבר הזה אבא. לפעמים הוסיף גם ברכות וזה הבול של המלך שהופיע על ה... אגרות, ותמיד הביט לצד, איזה מין מלך זה שלא מסתכל על הפה בעיניים. ואני נשבעתי שאני אעשה מלכים יותר יפים. אחי הגדול שמר עליי ולימד אותי את כל מה שאני יודעת, ועד היום אני נושאת את כל מה שהוא לימד אותי. והוא המציא משחקים, היה לו דמיון אדיר, משחקים ועיסוקים, הכל היו רעיונות שלו. למשל, הקלדנו סיפורים במכונת הכתיבה של אמא, כבר סיפרתי והמצאנו את עיתון המשפחה. לא פלא שכשגדלתי, ערכתי במשך 10 שנים את עיתון פילון וכתבתי ספרים אמיתיים. זה נורית לכל השנה, זה אחד הספרים האלה. כתבתי הרבה ספרים לילדים עם שירים וסיפורים וציורים והרבה דמיון. לא אהבתי להתעצב ובספרים שלי תמיד היו אנשים טובים בסוף טוב. זה חשוב לי נורא. ותמיד כולם נחמדים.
ודרך אגב, התמונה שראיתם זה תמונת הפתיחה של אתר האינטרנט.
נכון, עץ הדעת.
בכל הספרים כתוב כל מיני ראשי פרקים. ספרים, ציורים, איורים.
זהו, ובאתר יש חלק
מהשירים.
אז המלך שבמית לצד כל כך הרגיז אותי, שבספר הפוך אותי ציירתי מלך טוב שאוהב לשחק, גם הוא וגם אשתו. וכל הספר הזה הוא טופסי-טרבי, כשהופכים את הדף זה, אחד זה המלך ואחד זה אשתו, וכל הספר הוא הפוך אותי כזה. כל דף קוראים קודם למטה, הופכים את הדף עד שמשתגעים ומגיעים לסוף. המלך הזה אהב לצאת לשדה, לא פלא, כמובן זכר לשדה שגדלתי בו, ואשתו רקדה בשדה כמו אישה מאוד פשוטה, אבל הוא עצמו, כשהופכים את הדף, שוכב על הדשא ומחפש נמלים, גם זה ברור לכם מאיפה בא. גם הספר ערבילית האגדות נכתב בעקבות המכתבים של אבא. הבנתי את זה רק כשערכתי את המכתבים לספר כמה עשרות שנים אחרי זה. באחד המכתבים הוא כתב לילדים שלו, בלילות החורף תסתכלו לדרום השמיים אל מערכת הכוכבים אוריון, והוא ימסור לכם דרישת שלום ממני. בספר הזה כמובן כתבתי סיפור הפתיחה וילגדה שמשוחחת עם גרמי השמיים, ואתם רואים את מערכת הכוכבים אוריון וארנב והכלב וסיריוס וכולי. עשינו לנו קולנוע צלליות, כבר סיפרתי לכם, ממגזרות נייר, וכמובן שהכנתי, כשגדלתי מגזרות, הספר ליל המפלצות הוא באמת כולו עשוי מגזרות שאחר כך סרקתי למחשב. ואני עושה המון מגזרות נייר כהמשך לילדותנו העשוקה. זה כולל דפים מתוך הספר הזה, ליל המפלצות, שבו תמי, שאני יושבת בשורה הראשונה, נתנה לי את הרעיון איך פותרים לילד בעיה שהוא מפחד בלילה ממפלצת, והיא לימדה אותי שמשאירים קצת גבינה במרפסת, כי המפלצת הרי לא רוצה אותך, היא רוצה לאכול משהו. אז אם זה במרפסת, במשך שנים הייתי צריכה לעוד כל בוקר לקום לפני הילדים ולהוציא מהמרפסת הגבינה שלא יבינו. אז כל הספר עשוי דווקא מגזרות נייר. לא היו ילדים אחרים לשחק איתם בסביבה שלנו, ולכן הזמנתי את החתולים. החתולים הקשיבו בגרגור לסיפורים שהמצאתי וקראתי באוזניהם, ואף חתול לא אמר לי שאני מדברת שטויות כמו שהמורים אמרו לי בבית ספר. תמיד היו לי ציפורים בראש והמבוגרים לא תמיד הבינו אותי, לכן התיידדתי מאוד עם החתולים, ועד היום הראש שלי מלא חתולים, ובכל הספרים שכתבתי, אני חייבת להם, הם היו חברי הילדות, בכל הספרים שכתבתי מופיע לפחות חתול אחד, כמעט יש ספר אחד בלי. אבל יותר מכל החלומות של ימי ילדותי, ניסיתי לנחש מה זה אבא, איך הוא נראה ומה הוא עושה שם במלחמה, ואם צריך לגרש את הבריטים, האם יבטלו גם את אבא שלי. המחשבות האלה הציקו לי עד גיל מבוגר, אספתי את המכתבים הנפלאים שאבא כתב משנות שירותו במרחקים, וניסיתי לבנות מהם פסיפס של התיעוד עם החיים של משפחתנו, סיפור אישי שהוא גם סיפור לאומי, כדי להבין בעצמי מה בדיוק התרחש אז. וככה פרסתי לפני בני דורי תקופה שלמה שחווינו, וקצת הבנתי גם מאין אני באתי. אני לא אקרא את השיר שכבר קראו, רק את הבית האחרון. גוונתי לי תערובת, קולות וריחות וצבעים, גם אם מאפר נבראתי, אלה נפחו בי חיים. אני מקווה שתמצאו גם אתם עניין בספר הזה. שלום ותודה על תשומת הלב.
לסיים את האירוע בשאלון שהוא שחזור של השאלות ש...
המראיין האגדי ברנאר פיבו בתחנת הטלוויזיה הצרפתית, ארטה, היה מסיים את השיחות עם הסופרים והמשוררים שהוא היה מארח בתוכנית אפוסטרוף המהוללת. הוא היה מסיים כל שיחה בסדרה של שאלות שחזרו על עצמן מאומן לאומן, מיוצר ליוצר, ואני אנסה אותן עלייך את השאלות האלה.
אם תהיה לי תשובה, אני אשמח.
תנסי.
אם תהיה לי תשובה.
אם לא, יש לך פה חברים להיעזר בהם.
אני אשאל. שאלה לקהל.
למשל, מהי המילה האהובה עלייך?
פרוות חתול, אבל זה לא מילה. פרוות חתול.
פרוות חתול.
המילה האהובה עלייך, אהבה, ליטוף. אין לי מה לענות על כל המילים האהובות עליי.
פרוות חתול, אהבה לטוב.
בבקשה.
רשמנו לפעמים.
בבקשה.
ואיזו מילה שנואה עלייך?
כזה כאילו ו-18, גיברנו את זה. 18 זה פשוט גרזן בראש. מי יביא את זה? בטח.
המורים,
הטלוויזיה. אני לא יודעת אם היי.
מה? בדיוק.
עכשיו
לא
בא. לא, זה
נער ירקון. נער, אורה. ויש מורות של כיתה א', ואחר כך אני רואה ילדים כותבים לי מכתבים שהכל מלא א'ים ו...
כן.
בטח.
בטלוויזיה.
הגיעה נכונה.
הסוס דואר.
הסוס דואר. מהר הוא דואר. מהר. מהר.
אבל...
18 יער, בטלוויזיה. טוב, בסדר, מותר גם את זה.
מהו הצליל האהוב עלייך?
האמת שאני נורא אוהבת שקט, אבל יש מילה אחת שהיא פשוט שקט. וזה הצליל הכי אהוב עליי, אבל יש מילה שהמצאתי באחד השירים בשביל לתאר צליל שהוא גם תנועה, וזה נקרא טלטוף. וזה צליל, זה מילה שאיננה בעברית, אבל זה צליל שגם התנועע כמו שדה של חיטה ברוח, את יודעת. יש לו גם תנועה.
טלטוף זה תערובת של?
לא, טלטוף, לא יודעת.
נראה לי את אוהבת את הרע של השדה, את האישה.
לא יודעת, השיר דרש את זה.
זה אפשר.
זאת אפשר, אנחנו רואים את הבר לך ברכה. זה בדיוק אפשר עם התנועה שלה, כן. זה שיר שהייתי בדיוק באווירה של טלטופים פתאום.
ככה היא פתאום יש לה אווירה של טלטופים?
קורה. זה היה מקום קסום כזה קצת, אז היה טלטוף.
הצליל השנוא עלייך?
רעש. פשוט רעש. פשוט רעש, דציבלים של חתונות וכאלה. זה פשוט לא יאמן. אנחנו לא הולכים לחתונות יומן. אנחנו שולחים את המתנה עם הרבה מילות תודה וברכה. פשוט רעש.
נכון.
אני מזדהה, מסכימה.
כולנו מזדהים.
לא אני כתבתי את השאלות, כן? שיהיה ברור. מהי הקללה האהובה עלייך?
אז זהו, חלילה לי מלקלל, אבל אני מחרפת ומגדפת ומנייצת בכל השפות שאני יודעת.
לא מקללת, את מחרפת ומגדפת ומנייצת.
זה הבדל, מקלל זה איחול רע. אז זהו, אז זה לא קללה. זה ניעוד, זה חירוף וגידוף. וממש ככה, המחשבים ביותר זה, אתה זבל, אבל זה עכשיו בדרך כלל כל מה שאני יודעת בערבית, יידיש וכל שפה שלי.
אוי, לייקד.
אבל זה לא קללות, לקלל זה דבר אחר. לקלל זה לאחל רע וזה לא מהפה שלי. אבל להגיד לו שהוא בן יונה וכאלה זה, זה בקלי קלות יוצאו.
דביר, אני לא שואלת אותך מה היה הקללה האהובה עליך.
אז איך נדע?
לא שואלת אותו.
לקלל זה לא יפה, אבל לחרב?
כן, בכיף.
והיה והיית יכולה לעסוק במקצוע שלא זה שבחרת בו, באיזה היית בוחרת?
אני הייתי מרחיבה בתחומים, האינטליגנציות שלי הן לא רבות. אני חושבת שאני במקום הנכון שלי, הייתי מרחיבה, לא יכול. האמת היא שהיה לי חלום אחד, וזה אנימציות, ועוד לפני שזה היה פה, ובאמת אני צוות ההקמה של הטלוויזיה הכללית. ושם עשיתי הראשונה את האנימציות של סרטי סמי וסוסו.
אולי נראה ולמדוד לי הציפור פעם.
דודי עשו בעיבודית ואני הייתי בטלוויזיה הכללית ושם לא היה תקציב לשום דבר. ואם אני אספר לכם איך עשינו, תלינו את המצלמה מהתקרה ואת הפלסטיקים, אז היו צלולוידים והחלפנו צלולויד אחרי צלולויד, אחרי 24 צלולוידים לדקת סרט. ואני הבאתי בקבוק קוניאק מהבית כי זה היה בלתי אפשרי, וככה המצלמה בסר שהיה הצלם וכמובן לא שילמו לו משכורת, עמד בכיסא על השולחן וכל פעם שהעברתי צלולויד הוא צילם. זה היה אבסורד, זה היה חלום חיי באמת, אבל החיים לא נותנים לך את הכל, אז אתה מגשים מה שיש.
אתה מברך על זה.
אתה מברך על כל מה שיש.
ועל מה היית מברכת? כי לא הפכת להיות, זאת אומרת, באיזה מקצוע לא היית רוצה לעסוק בשום פנים ואופן?
ראיית חשבון.
יש רק אחד כזה. אין פה רואה חשבון, אפילו אם זה היה מנהלת חשבונות, חשב, משהו.
אפילו את המע"מ עד היום אני כל פעם צועקת לו, תגיד לי כמה זה 12, 17. אז הוא מסביר לי מה-100% בזה ושם אני מגמרת.
מדליק אותך, מה מדליק אותך?
שיר שדופק בדלת או סיפור שדופק בדלת. זה, אם הוא באמת עושה רושם רציני, אז אתה מוכרח אותו, כן, כן, בא לך לפתוח לו, כן. זה מדליק אותי, אני חושבת.
אנחנו, זה עושה לנו את זה, מדליק אותנו.
אני חושבת, אני יודעת מה מדליק אותי, דברים טובים.
מה לא מדליק אותך? מה מכבה אותך? It turns on and turns off.
האמת היא שזה לא שאלה לגיל שלי. היום לא מגליק אותי דברים שאני יודעת שאני מוגבלת מלעשותם. זאת אומרת, אני התגברתי, הבנתי כבר את מקומי, ומה אני כבר לא אוכל לעשות. ואפילו אם הוא קורץ לי, פתאום אתה רואה איזה יופי, כמה הייתי רוצה לנסוע ל-IFG או משהו. אבל אני יודעת שאני כבר לא יכולה לעשות את זה, אז זה כבר לא מדליק אותי. אבל אני שמחה ללכת לשמוע על מקומות. אני רציתי לטייל בעולם, נורא רציתי. זה היה או לקנות בית או לשרוף את כל הכסף מסביב לעולם. והבנתי שאם אני אשרוף אותו מסביב לעולם, לא יהיה לי לאן לחזור. יותר טוב להכין קודם את הבית. ועד היום חסר לי שלא נסעתי למקומות האקזוטיים. מה שעושים היום הצעירים ישר אחרי הצבא בלי להבין בכלל שזה הזדמנות עתירה שלהם, בדור שלנו זה לא היה, ואולי בגלגול הבא אני מלמעלה אוכל לראות את הכל.
אוקיי, בדיוק הגענו לשאלה שנוגעת לגלגולים הבאים, כי אם גן העדן קיים, אם, בהנחה, מה היית רוצה שאלוהים יגיד לך כשתגיעי לשם?
זו שאלה מאוד שאלתית. אני הייתי רוצה, חוץ מלפגוש את אבא ואמא כמובן ואת אחי, הייתי רוצה לבקש שבעוד 300 שנה יפתחו צוהר להביט למטה ולראות מה גדל מהדור הזה שעבר את המהפכה הטכנולוגית הזאת. איזה מין אנשים הם, האם הם באמת פחות חושבים, פחות מעוררים, איזה סוג, לאן הגיעה האנושות אחרי המהפכה הזאת שעברנו בקדנציה שלנו.
יש 30 מספיק.
יותר שאני לא אראה את זה. נורא מעניין אותי לאן זה יוליך. אנחנו, אמרתי לכם, צלחנו את האלף, צלחנו את המאה, צלחנו מהפכה שלא הייתה כמוה, לאן זה הולך להוביל, אני מתה לדעת, אבל כנראה אני כבר לא יודע. נראה, אולי יש ויפתחו שם חלום קטן ואני יודע.
נעביר את הבקשה.
תציירי אותו, נורית.
את החלון אני
יכולה. האמת שעובדים עכשיו על חיי נצח, אף שאני ממש מצב לחזק, וזה ממש עוד כמה שנים הולך לקרות, אז הטכנולוגיה נהיה רובוטים.
הפנסיה שלי לא תספיק לחיי נצח.
לא, לא, זה, אל תדאגי, את הולכת לראות בעצמך מה יקרה 30 שנה.
אני כבר לא, אבל זה מעניין.
בעזרת הטכנולוגיה זה יקרה. בעזרת השם והטכנולוגיה. אני רוצה להזכיר לך שבראשית הדרך אנחנו קבענו שאני אשאל אותך שוב איך את מרגישה על הבמה. נכון, את לא רוצה לרדת ממנה?
לא, לא, אני...
מה צריך לך?
תשמרו 50 שנה של אומנות לעם לנסוע לבתי ספר, אז אני כבר יודעת. אבל לא, כל דבר בזמנו. זהו, זה מהמוגבלויות. אתה כבר יודע שיש התחלה ויש אמצע, ואחר כך יורדים מהבמה, ושרק לא נראית עמוק מדי.
אז באמת, באמת הגענו לסופו של הערב. אני רוצה להודות לך מאוד מאוד.
להודות לכל מכובדיי לפי סדר התפקידים והידידות והחברות ולמי שיזם את הדבר הזה ולצוות שהנחה אותו ועשיתם עבודה נהדרת. זה כמעט פעם מאוד יחידה שהערב הוא לא עליי, אלא יש כזה צוות ושואלים אותי שאלות, פחד אלוהים זה היה. ואתם נהדרים, וממש תודה רבה, ולמתנף, ולעיר, ואתם יודעים.
תודה רבה לאבידה אירון, תודה רבה לדן אלתרמן, תודה רבה לגבירבן, תודה רבה לכל אחד ואחד מכם. לילה טוב, תודה רבה.
אין לי מושג.
אני רואה, אנחנו עוד נדבר לפני ש...
לא,
נהנית?
לא תשמע, איך אפשר שלא? אנחנו לא מכירים את צוות נורא.